בני ישראל יוצאו ממצרים. מעניין שיש כאן איזה פרט שהוא משמעותי מאוד, למרות שהוא כאילו דבר טכני. כתוב בפסוק י"ט, ויקח משה את עצמות יוסף עמו, כי השבע השביע את בני ישראל, לאמור פקוד יפקוד אלוהים אתכם, והעליתם את עצמותיי מזה איתכם. מה צריך להזכיר? בתוך כדי יציאה, שלוקחים את העצמות של יוסף, מה המשמעות של הדבר הזה, של ציווי כזה, ודווקא העצמות של יוסף? רש"י אומר, השביע השביע, השביעם שישביעו לבניהם, ולמה לא השביע בניו שיסעו לארץ כנען מיד? שהוא נפטר, יוסף, כמו יעקב, אפשר להגיד גם, אותו דבר. איך שהוא נפטר, תביאו אותו לאומר. כמו שהשביע יעקב, אמר יוסף, אני שליט הייתי במצרים. הוא היה סיפק בידי לעשות, אבל בניי לא יניחו מצרים לעשות. וכך השביעם, שכשיגלו, ויצאו משם, שיסעו. והעליתם את עצמותיי מזה איתכם, לאחיו השביע כאן. למדו שאף עצמות כל השבטים אלו עמהם, שנאמר איתכם, אבל לא מציינים את זה, רק את יוסף. למרות שכל השבטים, זאת אומרת, כל השבטים מתו במצרים, והעלו את העצמות עד היום. יש מקומות, אומרים, כאן קבר דן, כאן קבר בנימין, כאן קבר זה, וכו'. למה בכל זאת מציינים את יוסף? עצמות, המילה עצמות, זה מלשון עצמות גם. עצמות ועצמות זה אותן מילה. יוסף צריך לדעת, הוא אותו צדיק, יוסף הצדיק אנחנו אומרים, שהוא אחראי על הכלכלה במצרים, הוא שר האוצר, שר הכלכלה במצרים. הוא עוסק בצדדים הקיומיים, קיומיים של, של עם ישראל במצרים. אבל יוסף אומר, השליחות שלי לא נגמרת במצרים, אלא השליחות שלי גם אחרי שאני אפטר מהעולם, עצמותי, בארץ ישראל. כמו שנקרא, משיח בן יוסף, משיח בן דוד. ומה העניינו של משיח בן יוסף? משיח בן יוסף הוא בא לתקן את הצד הכלכלי, הקיומי, הביטחוני, כל הדברים. משיח בן דוד הוא קומה נוספת, אבל המשיח בן יוסף זה הדור שלנו, זה דורו של משיח בן יוסף. למה? כי זה העיסוק שלנו בעצם, להתקיים כאן מבחינה כלכלית, ביטחונית, חברתית וכל הדברים האלה. זה הנושא של הדור שלנו, הדור הקודם. סתם מאוד דור זה יהיה הדבר הזה. אולי יבוא משיח בן דוד בפתע פתאום, אפשר לדעת את זה. זה כבר. אבל אתה אומר, אני רוצה שתקחו אותי לארץ ישראל, עצמותי, עצמותי, הנשמה שלי צריכה להיות שם כשאתם באים לארץ ישראל. ואיפה קוברים אותו, מי יודע? מה? בשכם, נכון, איך אתה יודע? כתוב, בשכם. למה בשכם דווקא? שכם זה מקום מועד לפורענות. חז"ל אומרים, שם נחלקו, מכרו את יוסף, שם חלקו את השבטים ובני ישראל. עד היום הוא מועד לפורענות, המקום הזה. מקום לא פשוט. אומר יוסף, אני רוצה דווקא במקום הכי קשה להיקבר. שם, דווקא במקום הזה, אני צריך להיות נשמתי, שם צריכה להיות. למה? אני באתי לתקן. זה הקלקול הגדול, אני שם. הוא בסדר יוסף הצדיק, מה אתה אומר?
צדיק.
זה צדיק יסוד עולם, שהוא תמיד חושב איך לתקן, לתקן, לעזור. דווקא מקומות הגבוהים. מה? אם אתה מתקן על הטופוגרפיה בשכם, היית פעם בארגזים, הרי באזור הזה, היית פעם? בצבא אולי היית? לא בתוך שכם, על יד שכם. תשים לב שיש שם שני ערים, הר גריזים מדרום והר עיבל מצפון. אומרת, המבנה הטופוגרפי הוא מבנה קונטרסטי, ניגודיות. זה לעומת זה, הר הברכה זה הר הגריזים, הר הכללה זה הר אמת. וגם כשבני ישראל באו לארץ ישראל, שם כרתו את הברית. ארור האדם שיעשה ככה, ברוך עשה ככה. הניגודיות הזאת זה לא רק חיצוני, זה גם מצב פנימי. באמת זה בא, זה העניין של שכם. גם כל אברהם אבינו, הדבר הראשון שהוא בא זה לשכם, כתוב. ויבוא לשכם לאלוני מורה. אותו דבר יעקב אבינו. לאן הוא בא יעקב אבינו? לשכם. אחרי שהוא היה אצל לבן, הוא בא לשכם. דווקא שכם. ראיתי פעם, כתוב שכם אחד, אז אומרים, שכם זה גם חלק, חילוק, חלק, חילוק, זה שכם. שם היה חילוק. אז אם נסתכל על, על הגיאוגרפיה של ארץ ישראל, יש שלושה מקומות שהם מיוחדים במינם מבחינת הקניין שלנו בארץ. שכם, שיעקב אבינו קנה את המקום הזה, חברון, שאברהם אבינו קנה את מערת הכפלה, והר הבית, שזה דוד המלך, שהוא קנה את מגורן הרבנה, את המקום הזה. המקומות האלה, עד היום, יש על זה, מלחמות עולם, למרות שבטאבו, זה שלנו, את אומרת, הראשון בתורה, אין מן בחולק שזה שלנו, הדבר. כלומר, אומות העולם חולקים על הדבר הזה. אבל אם נראה לפי ההדרגה, קודם כל שכם. זה כמו אתה עולה בסולם. אז המדרגה הנמוכה היא גם המרחק הגדול בין, 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 בין קצה לקצה. אחר כך אברהם, חברון. חברון זה נשון חיבור כבר. יש שם חיבור. והציל ירושלים, עושה שלום מאיפה? בירושלים, במרומה. גם אלה ירושלים זה שלום. יראו שלום. אז הייתי אומר ששכם זה ההתחלה. התחלת כניסת אברהם, יעקב. וגם אנחנו רואים היום, יש את הקשיים, זה ההתחלה. אבל ודאי וודאי הדברים האלה התיישרו. ויש שם מסירות נפש. הילדים שלי, הנכדים שלי גרים בסביבת שכם. ביתמר, ביצהר, במקומות האלה. מה, אני מקנה בהם. איזה מסירות נפש יש להם. הם יוצאים, כמה רציחות היו באיתמר, כמה שזה יותר מקום מזה, צריך יותר מסירות נפש למקום הזה, לכל הדברים. זהו, זה התיקון, התיקון שלנו זה בשכם, קבר יוסף וכל מה שהיה. אבל זה ישתנה הדבר הזה. שאלו אותי איך אני יודע, זה כתוב בתורה. כל מה שהנביאים הבטיחו לנו והתורה הבטיחה, זה מתקיים, כן, בעזרת השם. פעם היינו מסתובבים בשכם חופשי חופשי. אני זוכר, שכם היה... לא העיזו בכלל ערבים לזרוק אפילו גרגר חול, אני יודע. קיבלו אותנו באהבה וחום. למה? שאלו אותי למה. הם חטפו בן כזה. איך כבשו את שכם, אתם יודעים? מלחמת ששת הימים. ערבים, הליגיון הירדני היה שם. הם חשבו שאנחנו נבוא מכיוון נתניה, מכיוון מערב. אבל הצהל הוא חכם, נכון? נכון, הוא לא רק חזק, אלא גם חכם. מה? ארמומי, חוכמה. הוא בא בדיוק מצד השני, ממזרח. הקיף את כל זה ובא ממזרח. עכשיו הם כל הזמן עם הפנים והטנגים, מה שהיה להם לכיוון ההוא. פתאום אומרים להם לערבים, הנה הירדנים הגיעו סוף סוף מהמזרח. קיבלו אותם בפרחים. זה יהודים. הם היו בשוק. זרקו את כל הנשק, והרימו דגלים לבנים, ונכנעו. אני חושב אפילו בלי כדור אחד. גם ככה, גם ככה יהיה גם לעתיד לבוא. כולם ישתנו כיף.
אבל אני חושב שלפני כמה שנים, כמו שאתה אומר, באמת דעת במצב שאף אחד לא נגע בנו. סיני, כאילו הגענו איזשהו פיק מאוד מאוד גבוה מבחינת השליטה בארץ ישראל. משהו, כאילו באמת, משהו לא נתפס. הערבים מפחדים עם כל השטחים שלנו, וזה כאילו...
אני אסביר לך למה. זה לא בגלל הערבים, זה בגלל היהודים. ברגע שהעלו את הרעיון, סליחה שאני אומר, הטיפשי הזה, להגיד להם, אתה אומר לערבי, אתה יודע מה? בסדר, אני אתן לך את המקום. כן, אז זה שלי. אז ירימו ראש, תתחילו להרים ראש. הנה, היינו נוסעים לחברון, לקראת הרבי, קראת חברון באוטובוס ערבי, מונית ערבי. בלי פחד, בלי שום דבר. אבל באותו רגע שנתנו להם להבין שיש בתוכנו כל מיני גורמים שמעוניינים לתת להם מדינה ודברים כאלה, אז כמובן, מה הם יעשו? הם יגידו, מבטרים? אז הם התחילו להרים ראש, בהתחלה לאט לאט, ועד שהגיעו למצב של היום, אנחנו רואים את זה כאן. אז זה לא מתחיל מהערבים, מתחיל ממי? מאיתנו, מהיהודים. הייתה טעות אסטרטגית, ועל זה משתנו, אנחנו שומעים לכם, עד היום, צריך היום. זאת אומרת, אם נאמר, אם נותנים לי לנהל את המדינה, תנו לי לנהל את המדינה.
קיבלתם
את רוב
קולות.
מה אני אומר לערבים? אני אומר, בטוב, לא בעדר. תדעו לכם, בתורה של היהודים, הם מכבדים את התורה של היהודים. למה, איך אני יודע שהם מכבדים את התורה של היהודים? היה לי פעם מישהו שהוא קבלן ערבי, שהוא בנה לי איזה בית קטן. אז היינו מדברים בינינו. אז הוא אומר לי, אתם היהודים, אתם לא בסדר. למה? הוא אומר, אצלנו בכפר, דרך אגב, הכפר הזה מפורסם מאוד היום. מוקבר. ג'בל מוקבר, כן. מהכפר הזה. הוא אומר לי, אצלנו בכפר, מישהו שידבר נגד מוסא, אנחנו נשחט אותו. או דוויד. דוויד אמר. איזה כבוד אנחנו נותנים לאברהם אבינו, לאיברהים. זה כמו למוחמד. אסור לדבר נגד האנשים האלה. זה לא, אתה מכבד אותם. איך אתם מדברים נגד ארץ האבות וכל זה? לפני עשרות שנים אמר לי, כי במסורת שלהם הם מכבדים את אברהם, יצחק, יעקב, ודאוי, ומוסא, וכל זה. אבל ברגע שהם רואים שאנחנו בעצמנו, כאילו... אבל אם אני בא אליהם ואני אומר לרבותיי, צד האם הם מכבדים, אומרים, תראו איזה זקן לבן יש לי. אני מהילדים של אברהם, יצחק, ויעקב, מדוויד, מוסא. ובשמם אני אומר לך, בארץ ישראל שייך, אתם רוצים שיהיה לכם טוב בחיים. מי לא רוצה שיהיה לכם טוב? בואו, תשלימו עם הרעיון שארץ ישראל שייך ליהודים. ותעזבו את השטויות שלכם, הרעיון שאתם תזרקו אותנו לים. לא רק שזה לא יועיל לכם, יעשה לכם רע. בסוף יזרקו אתכם לים. אה, באמת? כן, כן, טוב, 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 טוב. נכון, טוב לנו כאן. אם לא, תלכו לסוריה, שם נחמד מאוד. או לעיראק, או איראן, שם הם כל כך סובלים, מפחדים פחד מוות. בארץ ישראל מישהו פוחד מערבים?
יש.
מה, הם פוחדים מהאחים שלהם, לא מאיתנו. שירצחו אותם, שירגו אותם. איתנו אדומה, הם יודעים שאנחנו, למרות כל התעמולה, שאנחנו אנשים טובים, אנחנו טובים. וזה כלל גדול, מי שעוזר ליהודים, אלוקים עוזר. וכשהם יבינו את זה, לא יודע באיזה דרך, או בדרך הטוב, או בדרך של חוסר ברירה, של מלחמה או משהו כזה, לא תהיה בעיה. אנחנו נוכל לחיות בשלום, הם באמת יקבלו שארץ ישראל שייכת למי? לעם ישראל. זהו. והכל יסתדר. זה דבר מאוד, מאוד אמיתי, זה יהיה הדבר. אז בטחים, חיכים לכם ששתם עם ככה זה היה. הם קלטו שארץ ישראל שיירת למי. ואחרי זה נתנו להם סוכריה, הם רצו את כל היד. נתנו להם אצבע, רצו את כל היד. זה השתנה בעזרת השם. אנחנו בדמאי פרק ד' משנה ח'. אה, פרק חמישי הגענו, יופי. בוא נראה את ההקדמה. כבר בארנו שלא תקנו החכמים להפריש מן הדמאי, אלא תרומת מעשר, אחד ממאה, זה נקרא תרומת מעשר. לפי שיש בהן עבור מיטה, זה חמור כמו כמו תרומה, שדינה כתרומה גדולה. ומעשר שני שאין בו הפסד ממון, שהרי בעליו אוכלים אותו, ויש אומרים כדי שלא לאוכלו בתומה או מחוץ לירושלים. אז גם מעשר שני מפרשים. אבל מעשר ראשון אין מפרשים, שהוא שייך ללוי, שכן מותר הוא לזרים ואין בו אלא גזל הלוי. וכיוון שהוא ספק, אומרים ללוי, הווה ראיה שאינו מאוסר בתול מעשרך. ומוצאים מחברו עליו הראיה. הוא הדין למעשר עני גם כן, שלא צריך לקרוא אותו בירושלים. ברן, הקוראים שם למעשר ראשון, כפי שהבהר במשנתנו, כדי להפריש ממנו תרומת מעשר. הרי אי אפשר להפריש תרומת מעשר אם אין מעשר ראשון. שאין רשאים להפריש תרומת מעשר קודם מעשר, ותרומה גדולה אין להפריש מן הדמאי, שלא נחשדו עליו עמי הארץ, כפי שהזכרנו כבר בהקדמה. משנתנו באה ללמד כיצד מעשרים את הדמאי, והיא מלמדת דין זה בפת של דמאי, הלקוחה מנחתום. נחתום זה אופה, שמלבד תרומת מעשר ומעשר שני, יש להפריש ממנו גם חלה. גם היום אנחנו אוכלים את האוכל, את הלחמים מהמאפייה, האנג'ל, כל זה, בשביל יש המשגיח במאפייה, והוא מפריש חלה. כן. טוב, בוא נראה. הלוקח מהנחתום, כיצד הוא מעשר, נוטל כדי תרומת מעשר וחלה, שזה גם חובה, ואומר, אחד ממאה ממה שיש כאן, הרי זה, הרי בצד זה מעשר, מעשר ראשון הכוונה. ושאר מעשר סמוך לו, וזה שעשיתי מעשר, עשוי תרומת מעשר עליו, מהמעשר הראשון. והשאר זה חלה, ומעשר שני בצפונו, בדרומו, הוא מחולל על המאות. בוא נראה, ככה אנחנו גם זה הנוסח שאנחנו נוהגים היום, להפריש תרומות ומעשר. הלוקח מן הנחתום פת של דמאי, צריך להפריש ממנה גם חלה. כיצד הוא מעשר? נוטל חלק מן הפת כדי תרומת מעשר. ראינו, אחד ממאה, וחלה, וכדי חלה, אחד מ-48, כלומר, זה החלק של החלה שצריך להפריש. כן? כלומר, חלק הכולל שני השיעורים הללו מפרשים לכהן, אחד ממאה ואחד מ-48, כן? ואומר, אחד ממאה ממה שיש כאן, ומה שנטלתי, הרי זה בצד זה מעשר, כלומר, שמשאיר את החלק שנטל מן הפת בצד הפת כביכול, מסמן בו את מקומו של האחד ממאה וקורא לו שם מעשר. אומר, זה החלק הזה, בצד הזה, זה המעשר. היינו שהוא חלק ממעשר ראשון. בשאר המעשר היינו עוד תשעה חלקים של המעשר, משלימים את שיעור המעשר, הרי הוא סמוך לו, בחלק השני של הפת, סמוך לאחד ממאה שכבר עשיתי במעשר, הרי כל זה מעשר ראשון. עכשיו הוא יכול להפריש תרומת מעשר. וזה שעשיתי מעשר, אותו האחד ממאה שקראתי לו בראשונה של מעשר, עשוי תרומת מעשר, עליו על כל המעשר הראשון. ושאר מה שנשאר מחלק שנתתי, היינו אחד מ-48 חלקים, זה חלה. הרי זה חלה ונותן את כל החלק הזה, הכלול את התרומת המעשר, חלה והחלה, נותן זה לכהן. היום לא נותנים את זה לכהן, אלא פשוט שורפים את זה. אני באמת הייתי פעם, בקיבוץ שאני הייתי בו, היה שאלה אלה מאפייה גדולה. מאפייה שאוכלים הלחם. פעם באתי לבקר שם, אז למאפייה כשמידו כפו, אז ראיתי שם משגיח. שאת, מה אתה עושה? הוא עושה כמה דברים. אחד הדברים אומר, אתה רואה, אני לוקח מכמיות של הבצק, יש שם עושים בצק, לוקח קצת בצק, והוא אומר, זה אני מפריש חלה לכל, על הלחם, או על החלות, כל מה שעשו שם. אז זהו, גם היום ככה נוהגים, לוקחים את החלק שמפרישים את החלה.
נותנים לגן
החלות. אה? נותנים לגן החלות. נותנים
לגן החלות. נותנים לגן החלות.
אה, כן?
כן, לתמן
של תפות,
אז כדי יכול
להבין משהו, אתה לתמן. אה, כן. זה לא ידעתי. יפה, אז עכשיו נהנים מה... קופים, כולם נהנים מהתרומה. שאני למה מתרוממים כל כך? יש לנו תרומה. כן. הרי זה חלב נותן את כל החלק הדק, לא הייתה תרומת המסכה לכהן. מעשר שני של הפת, בצפונו, מעשר שני הרי מעלים לירושלים, כן? בצפונו או בדרומו, כלומר שקובע מקומו מצד צפון, מצד דרום של הפת, ויש מפרשים בצפונו או בדרומו של המעשר הראשון, שכבר נקבע בתחילת מקומו הפת. הוא מחולל על המאות, הרי אי אפשר לעלות לירושלים היום, אין נעלם יותר. אז מה עושים? מחללים אותו על המאות. והרי מעשר שני זה יוצא לחולין על ידי פדיון שאני פודה במעות שיעדתי, וכך לכן מי שעושה צריך שיהיה לו בבית מטבע, כל פעם המטבע חל הפדיון, או כאן אומר, יש מאוד, אבל זה גם מה שיעשה. אבל זה היסוד לנוסח של ההפרשת תרומות ומעשרות שאנחנו נוהגים לעשות. אורות רבותיי. אורות, אורות, אורות. מישהו מעוניין באורות? קוף הם קמח. אם אין קמח, מה אין?
אין תורה.
אין תורה, יפה מאוד. יוז, שיף שיף. שההתקשרות עם כנסת ישראל ברוחניותה, בעוצם מהותה, באה למדרגה הגונה, מתחילה אדם כזה שמתחבר לכלל ישראל, לכנסת ישראל, גם מבחינה רוחנית וגם מבחינה מעשית, מתחילה הכרה נעימה, המצב הנפשי שלו, הוא מתחיל להשתפר מאוד. הכרה נעימה פנימית להיוולד בעצמיות הנשמה שלו, ומה שאנחנו קוראים נשמתו מוארת. המרגישה את כל השם העובר דרך כנסת ישראל, וכל אז או עוז הדובר את המשנה בתורה שבעל פה כולה מדברת אליו, ההולכת וזורמת בתוך אוצר החיים התיאורים הכבירים מלאי התפארת והקדושה של תורה שבכתב דבר השם הבא מכל השם מגיע אליו. במילים אחרות, אני מבין זה נכון, הוא אומר, אתה רוצה באמת להיות באורות, תתחבר לכלל ישראל. הלימוד התורה יהיה אחר, קיום המצוות יהיה אחר, הכל יהיה אחר. מדרגה לגמרי אחר. והנשמה שלך תהיה מבסוט, כמו תלמיד במכון מאיר. מה הפסוטים כאן? למה הם הפסוטים כאן, אתם יודעים? אתם לא יודעים. מה, באמת הם יודעים?
תורה משמחת.
זה תורת ארץ ישראל. תורה היא לא דבר פרטי, אלא אדם מתרומם להיות אדם כללי. הוא כבר לא לומד תורה רק בשביל עצמו. זה אומר שכל עם ישראל. הוא אוהב את עם ישראל, הוא מוצא את עצמו לעם ישראל. אם זה הולכים לשדת של גל, לסדר לו שם את הקרם. זאת אומרת, מתקשרים לכלל. ברגע שאתה מתקשר לכלל, אתה מדרגה רוחנית גם אחרת. להפך, אם האדם הוא פרטי, חס ושלום, וכל למען על האינטרסים שלו והדברים שלו, הוא ממש לפעמים בצער גדול. אז זהו, זה מה שהרב אומר, ההתקשרות עם כנסת ישראל, היא גורמת להערה נשמתית. איך עושים את זה? ולמי מחמד?